מה עושים כשהילדים רבים? אני יודע, זה לא קורה אצלכם אף פעם. אבל בכל זאת, אצל השכנים, בתיאוריה, יש ילדים בבית ויש מריבות. איך אנחנו כהורים צריכים להתמודד עם הדבר הזה? מעניין שכשפותחים את ספר בראשית, אנחנו רואים שם הרבה מערכות יחסים משפחתיות. מה שקורה שם בין אחים זה פשוט זוועה, מקרה אחרי מקרה אחרי מקרה. קין והבל, שני האחים הראשונים, מה קורה ביניהם? אחד קם והורג את השני. ממשיכים הלאה, יצחק וישמעאל, אמנם אמהות שונות, אבל אחים מאותו אבא. יש שם מאבק כוחות, השפעה שלילית לרעה, נאלצים לגרש בן אחד כדי שהוא לא ישפיע על השני. מה קורה בין יעקב לעשיו? מהרגע הראשון יש מלחמה. מאבק ביניהם, הוא לוקח לו את הברכות, הוא רוצה להרוג אותו, הוא נאלץ לברוח, הם נפגשים עוד פעם, סכנה גדולה מה יהיה? דרך אגב, זה לא רק אצל הבנים, גם אצל הבנות, רחל ולאה, שתי אחיות, אמנם נשואות לאיש אחד, שזה יוצר פה הרבה מתיחויות, ורואים שיש שם קנאה, שיש מאבק ביניהם, שיש כעסים, וזה ממשיך אצל יוסף ואחיו, עם כל הקנאה, רוצים להרוג אותו בסוף, מוכרים אותו, נפגשים שוב אחרי 22 שנה ולא ברור מה יקרה. בקיצור, מי שקורא את ספר בראשית יוצא מתוסכל. ככה צריכה להיראות משפחה? זה מה שאמור להיות בין אחים. פסוק אומר, הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד. איזה שבט ואיזה יחד. אבל אולי ראו לשאול את עצמנו, למה באמת זה ככה? למה אי אפשר ששני אחים יהיו חברים הכי טובים שבעולם? למה הם לא יכולים להיות אחד עם השני? מאיפה באו כל המריבות האלה? אז יש פה כמה תשובות לשאלה הזאת. הראשונה היא שנכון שאחים הם מאותה משפחה, יש להם את אותם גנים, פחות או יותר, אבל עדיין הם יכולים להיות מאוד מאוד שונים. עולמות נפרדים. אחת הטעויות של אנשים זה שכל הזמן עושים השוואות בין אחים. אומרים, אתה לא כמו אחיך הגדול. את ואחותך כל כך שונות. נו ברור. אם היינו אותו דבר, אלוקים לא היה בורא את שתינו, הייתה אחת מספיקה. כל אדם זה עולם בפני עצמו, ואחים יכולים להיות מאוד מאוד שונים אחד מהשני, וברור שזה גם ייצור הבדלים וקונפליקטים ומאבקים ביניהם. בפרט, וזו הנקודה השנייה, שאחים מתחרים על אותו מרחב בבית. כילדים, אותו מרחב של חדר, של צעצועים, של מתנות, של כסף, כשמדובר בהמשך ירושה של מעמד. והדבר השלישי זה שיש לילד רצון מאוד מאוד חזק לחוש נאהב בלעדי על ידי ההורים שלו. וכשילד רואה שהאהבה מוקרנת לילדים אחרים, יש לו הרבה פעמים תחושה שזה בא על חשבונו, שנותנים לאחרים מה שהיה אמור להגיע אליו, וזה מעורר את הקנאה שלו. אם דיברנו קודם על ספר בראשית והמצב הקטסטרופלי שרואים שם בין אחים, נדמה שבסוף הספר מתחיל התיקון. ודווקא יוסף, זה שהאחים בגדו בו, מכרו אותו, רצו להרוג אותו, עושה סוויץ', תפנית בעלילה, וכשהם מגיעים אליו אחרי כל השנים, הוא לא הורג אותם, הוא לא נוקם בהם על מה שעשו לו, הוא עוזר להם, הוא מכבד אותם, הוא מארח אותם, הוא נותן להם אוכל, ופה מתחיל באמת התיקון של אהבת אחים, ורואים מדהים איך זה מתבטא בילדים שלו. כשהוא מביא את מנשה ואפריים לפני יעקב, ויעקב עושה פה סיכול ידיים, נותן לקטן במקום לגדול, קלאסי, מקרה שעמלו להוביל פה לקנאה, ולא מצינו שהיה פה קנאה בין מנשה לבין אפריים. רואים שמשהו מהתיקון של יוסף מחלחל אל הדור הבא, ובספר שמות אנחנו כבר רואים את התיקון השלם. משה, אהרון ומרים, שלושת האחים, המופלאים הללו שיש ביניהם אהבה ופרגון ומסירות כל כך גדולים. מרים, שרק בזכות העקשנות שלה משה בכלל נולד, איך היא משכנת את ההורים שלה, ואיך היא הולכת ושומרת עליו ומסכנת את עצמה לפני בת פרעה לדאוג לו למינקת עברייה. אהרון ומשה, שלכאורה מצופה שיהיה ביניהם תחרות על תפקיד המנהיג, וכל אחד מפרגן לשני. משה אומר להשם, שלח נא בי תשלח, שלח את אהרון לא אותי. ואהרון רואה את משה, התורה אומרת, והרעך ושמח בליבו, הוא שמח, הוא מפרגן למשה על התפקיד הזה. האם זה אומר שלא היה שום ביקורת ביניהם, שלא היה חילוקי דעות? התורה מספרת שכן. על אודות האישה הכושית היה ביקורת, למשה היה ביקורת על אהרון עם מסיר החטאת, אבל הכל בא מתוך אהבה, מתוך חיבור, מתוך מסירות, וזה התיקון הגדול שהתורה רוצה ללמד אותנו בספר שמות. כשאנחנו מדברים על המשפחה שלנו, צריך לדעת שהיום משפחה זה מצד אחד עוגן כל כך חשוב, זה דבר שנותן לילד עוצמה, ביטחון, מקום לגדול ולפרוח. מצד שני, היום המשפחה מאוד מאותגרת, נפגעת, מחורסמת, ואנחנו צריכים לשמור עליה מכל משמר. יש ראשונים שמסבירים שהסיבה שהתורה אוסרת על גילוי עריות, זה הפך להיות מין טאבו בכל החברות האנושיות בעצם, זה בדיוק בגלל הנקודה הזאת, כדי לא להפוך גם את הבית למין שדה קרב. בן אדם צריך לדעת שיש מקום אחד שיקבלו אותו בכל מצב, גם אם הוא מכוער, גם אם הוא שמן, גם אם קשה, לא משנה, בלי להכניס את המתח המיני לתוך הסיפור, יאהבו אותו בלי תנאי, לעשות את המרחב המשפחתי נקי, בגלל שהוא כל כך חשוב. איך אנחנו יכולים, מבחינה מעשית, לשפר את האהבה ואת הקשר בין הילדים שלנו? שזה באמת אחד הדברים שנותנים להורים הכי הרבה עושר, קשורים שיש אהבה בין הילדים. אז אני אומר כמה דברים. הראשון זה דוגמה אישית. מישהו אמר פעם שילד זה כמו צו. לכל מקום שהוא הולך, הוא לוקח את הבית שלו איתו. כלומר, ילד לוקח איתו את הבית. שהבית זה בעיקר אנחנו. מה שהוא רואה אצלנו, בכבוד בין אחד לשני, בין בני הזוג, ביחסים שלנו עם האחים שלנו, זה גם מה שהוא רוצה להעתיק אל האחים שלו. לתת דוגמה אישית חיובית, איך מנהלים קשרים משפחתיים. שתיים, זה לעשות מה שאפשר כדי למנוע קנאה, שכל ילד יקבל את ההרגשה שהוא אהוב, שהוא יקר, שהוא רצוי, וגם אנחנו מפגינים אהבה או קונים משהו לילד אחר, זה לא על חשבונו, אנחנו אוהבים אותך ואותך, ויש מקום בלב שלנו לשניכם. עכשיו צריך להודות על האמת, יש פה סוג של קונפליקט. חז"ל אומרים משפט, לעולם אל ישנה אדם את בנו בין הבנים, שבשביל שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. כלומר, חז"ל אומרים לא לעשות אפליה בין אחים, לא לתות לאחד יותר מהשני, כי תראה מה קרה. יוסף קיבל יותר מהאחים שלו, עשה לו קטונת פסים, ובסוף כל הקינה וירדו אבותינו למצרים בגלל הדבר הזה. ואתה שואל את עצמך, רגע, אז מה רוצים? שניתן לשני ילדים אותו דבר? ששניהם ילכו לישון באותה שעה? שניתן להם בדיוק את אותה כמות של אוכל, את אותו מזון, אבל כל אחד הוא שונה. כל אחד הוא בגיל אחר, כל אחד הוא בשלב אחר בחיים. אדרבה, אם ניתן לכולם אותו דבר, זה אפליה, כי הם לא אותו דבר, הם שונים. זאת טענה מוצדקת, ולכן אומר שאנחנו צריכים לא לעשות אפליה, בזה שבאמת ניתן לכל אחד את מה שמתאים לו, ובזה אנחנו יוצרים את השוויון. שוויון שהוא לא זהות, זה לא אותו דבר. ואם ילד אומר, אבל למה הוא ככה ואני ככה, אז אני אגיד לו, אבל גם הוא לובש נעליים מידה 35 ואתה 29, אתה רוצה לבוש את הנעליים שלו? אתה רוצה לבוש את המכנסיים שלו? אתה רוצה ללכת לכיתה שלו? אתה בכלל בכיתה ג' ובכיתה ו'? להעביר לילדים, כל ילד מקבל מאבא ואמא את מה שמתאים ונכון בשבילו, זה לא אותו דבר. אבל יש פה שוויון, כי זה הכי נכון בשבילו. וכל ילד יקבל את ה-100% שלו, גם אם הוא שונה מה-100% של האח שלו. הנקודה השלישית זה לנסות להגדיל את המכנה המשותף שיש בבית. ליצור כמה שיותר נקודות מפגש וחוויה, ארוחות שבת, טיולים, לימוד משפחתי, ישיבה משפחתית, לחגוג יום הולדת, כמה שאפשר לעשות חוויות יפות ביחד. וכשאנחנו ביחד, לשים בצד טלפונים, לשים בצד הפרעות, זה זמן מקודש, שאנחנו כל המשפחה ביחד. נעיר שיש בחינה מסוימת שעולם המסך והתקשורת כן יכול להעצים את הקשר בין בני המשפחה, היום עם קבוצות וואטסאפ משפחתיות וכדומה, רואים שגם כשאחים רחוקים זה עוזר קצת להתעדכן, לשתף בתמונות, כן, לא להגזים עם זה, אבל זה יכול במידה מסוימת לתת משהו שאולי לא היה בעבר בקטע המשפחתי. אני רוצה לשתף בשאלה ששאלה אותי אמא, היא אמרה עברנו דירה. בבית החדש, ברוך השם, בית גדול, יש כמה חדרים, והבכור בן 9 רוצה חדר פרטי, הוא לא רוצה להיות עם אחיו בן 7. ומבחינת המקום אני יכולה לתת לו, אני מתלבטת רק אם זה מעשה נכון. והתשובה הייתה שלא, עדיף שהוא יהיה ביחד עם אח שלו באותו חדר. כי אחד הדברים החשובים שאפשר ללמד ילדים זה להתחשב, להתחלק. גם אם יש אפשרות לתת 4 מחשבים בבית ואף אחד לא יריב עם השני, לא. עדיף שיהיה מסך אחד והם יצטרכו ללמוד להתחלק ולהתחשב, זה מתנה לחיים. כי לא תמיד יהיה להם כמה שאתה רוצה מכל דבר, וצריך ללמוד לחיות עם אנשים. ואם אח שלך עכשיו חולה, או שהוא היה ראשון מוקדם, אתה לא תדליק את האור בחדר. אתה תסתנר קצת יותר בחושך או תדליק נורה קטנה, זה דבר מאוד חשוב לילדים ללמוד. כמובן לצד השני, כשאנחנו רואים שילד עושה משהו חיובי למען אח שלו, לשים על זה את הפוקוס, לפרגן. כשילד תפס בבית הכנסת שלוש סוכריות והוא רק אוכל אחד, ועוד אחד הוא שמר לאחיו ואחד לאחותו, רק על זה מגיע לו עוד סוכריה. לפרגן ולשבח אותו על הדבר הזה. עוד שואלים הורים, האם להתערב בריבים של הילדים? הרבה פעמים הילדים רבים ואז הם באים אלינו, אמא הוא התחיל לי, הוא הסתכל עליי, הוא לקח לי. והשאלה אם אנחנו ההורים צריכים להיות השופטים. התשובה היא כמה שפחות. לא להתערב בריבים של הילדים. ב-99% מהמקרים, אם אנחנו לא נתערב ונגיד להם, לא, אתם תסתדרו בעצמכם, אני סומכת עליכם, הם יסתדרו לבד. כל עוד אין חשש שיהרגו אחד את השני, זה ידחוף אותו, נתן לו מכה, יסתדרו בסוף לבד. לא להכניס את עצמנו להיות שופטים. אנחנו לא נצא מזה. ומעבר לזה, אני רוצה ללמד את הילדים, להתמודד ולהסתדר. הרי כל פעם שהוא רב עם חבר בכיתה, אני לא יכול להיות צמוד אליו. ועדיין הוא יצטרך לעשות את זה, אז להתחיל מהבית. באימון הזה, הורה שממהר לחבות שריפות, אומר לו, אתה תעשה פה, אתה תעשה ככה, שופט ביניהם, שידע שהוא מרוויח לטווח הקצר, הוא מפסיד לטווח הארוך. הוא מחבא פה שריפה, אבל היא תתפרץ אחר כך במקומות אחרים, וזה חבל. אחרי כל מה שאמרנו, כמובן להתפלל לקדוש ברוך הוא כל ערב שבת, כל יום, על הילדים שלנו, על האהבה שתשרה ביניהם. מספרים על החתם סופר שהיה אחד מגדולי הפוסקים, שפעם שאלו אותו, איך גם אתה וגם האחים שלך נהייתם כאלה גדולים בתורה? משפחה אחת, כולם. הוא אומר, זה היה בזכות אמא שלנו. כי כל ערב שבת, הוריד ככה את הכובע ואמר, ככה דמעות, היא הייתה ממלאה כדי שאנחנו נגדל בתורה. אז באמת הדמעות והתפילות של ההורים יש להם כוח מאוד מאוד חזק, והקדוש ברוך הוא עוזר. מעניין על הפסוק שהזכרנו קודם, הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. המילה גם מיותרת, אתה צריך להגיד שבט אחים יחד. אומר שם רש"י גם הקדוש ברוך הוא נמצא איתם. כי כשבאמת יש אהבה בתוך המשפחה ויש חיבור ויש אכפתיות, גם הקדוש ברוך הוא נמצא ביחד איתנו. שיהיה בהצלחה, להתראות.